שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם קטעים נבהרים, מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ויעל שדראל. בתוכנית שלנו היום ננסה ללמוד דבר או שניים, בקשר ליחס נכון לכישלונות. יש לנו בחיים כל מיני כישלונות, קטנים, גדולים, יש לנו כישלונות, יש לאחרים סביבנו כישלונות, איך עובדים עם זה נכון? בואו נצא לדרך עם קטע ראשון.
באמת, כישלון זה משהו שאנחנו פוגשים אותו הרבה מאוד פעמים בחיים, ויחד עם זה שהוא חלק מאוד טבעי מהחיים שלנו, אנחנו כל פעם מופתעים מחדש שנכשלנו. זאת אומרת, אנחנו מצפים להצליח ואנחנו לא מצפים להיכשל. יש כאן איזשהו חוסר איזון ביחס שלנו, בין היחס שלנו להצלחה לבין היחס שלנו לכישלון, למרות ששניהם
בטוח
טבעיים לחלוטין בחיים שלנו.
לא, כי חוסר שלנו הוא רצון ליהנות, רצון לקבל, רצון ליהנות. ולכן, אם אני לא נהנה, כבר אני לא מבין למה אני לא נהנה. כי חוץ מהרצון הזה אין לי כלום. ואז אני נמצא במבוכה. מה קורה? אני נבראתי כדי ליהנות. רגע, רגע, ומה קורה כאן? אני סובל? זה לא יכול להיות? זה לא בצדק? ואני מתרגז על החיים, ואני מתרגז על כולם, שאני לא נהנה. אבל מי הבטיח לך שאתה צריך ליהנות? זה שאתה נבנה כך, זה שאתה נולד כזה כזה, זה בסדר. כל אחד עם רצון ליהנות משלו, יותר, פחות, לאיזה כיוונים, אבל אנחנו בכל זאת דורשים. זאת אומרת, תמיד אנחנו נמצאים בהרגשת הכישלון, במשהו. תמיד הרגשת הכישלון היא מפחידה אותנו, והיא נמצאת בנו, וכל הזמן מעוררת אותנו משהו לחפש כדי להבטיח שהיא לא תתממש.
תסביר טיפה את הנקודה הזאת בבקשה.
אני רצון ליהנות. ואני בצורה אינסטינקטיבית מחפש כל פעם תענוגים. אם תענוגים לא מגיעים עליי, אז אני צריך להביא אותם בכוח. זה נקרא על ידי היגיעה. אם אני גם כן על ידי היגיעה מתקשה, אז אני מתחיל להתרגז. אני מתחיל לבדוק מה קורה. הרי אני לפי הטבע נולדתי והתייצבתי עם רצון ליהנות. למה אין מילוי לרצון ליהנות? למה אני לא נהנה? אין? ואז אדם הוא ממורמר בחיים שלו. עד כמה ש... יודע פחות למלות את עצמו, אז כך הוא עוד יותר ויותר מרגיש את עצמו כנכשל.
כשאני נכשל, אני נדהם. כאילו, איך זה יכול להיות? למה מגיע לי כזה דבר? וכל פעם כאילו אין את כל כבר אלף כישלונות שעברתי קודם. הכישלון הבא, זה לא יכול להיות. למה זה ככה בנוי?
כי הרצון שלך להגיע למילוי, לאושר, הוא מתחדש. ולכן כל פעם אתה לא מבין למה אני נכשל. ככה זה, פשוט. אבל ברגע שאתה יודע איזה דרך לאושר היא נכונה, ואתה משתדל ללכת בה, אז כבר אתה רואה בדרך כישלונות אולי, זה כמו שאתה נתקע באבן, או נתקע באיזה גבעה שאתה צריך לעבור אותה, אבל הכיוון הוא כבר נכון, ולכן אתה לא רואה את הכישלונות האלו ככישלונות, כן? ואכזבות והכל. אלה אתה רואה אותם כהפרעות חלקיות, ואחר כך אתה מזהה שזה לא הפרעות, אלה שאתה צריך אותם דווקא כדי להגיע לאותו התענוג שלזה אתה מכוון.
יוצא שאם אנחנו מדייקים בהגדרת המטרה, יש לנו אופק גדול ואנחנו רואים אותה, אנחנו יכולים לזהות את כל מה שבא לנו בדרך אליה כשלבים בדרך, התקדמות בצורה כזו או בצורה אחרת. בואו נלך לקטע הבא שידבר איתנו על מנעד רחב של מטרות, החל מבן או בת זוג ועד לה. משמעות הגדולה של הקיום, בבקשה. אני רוצה פה לברר את העניין הזה שאתה עוזר עליו שוב ושוב, של הגדרת מטרה נכונה. נאמר שאני רוצה למצוא בת זוג. ונכשל. והכישלון הזה יוצר בי תחושה מאוד קשה, מבחינה רגשית. מה תאמר?
אני אגיד לך שעברת אולי הרבה נשים שהיה נדמה לך שהן מתאימות לך, אבל ביררת בסופו של דבר שלא מתאימות. ולכן אתה בא לאיזו אכזבה, אבל אכזבה מאלו שעברת. אתה צריך לעשות עכשיו בירור בין מי למי אתה מחפש, מה בדיוק אתה מחפש, איזה חיים אתה הולך להקים, לא חיי עולבות, אלה לפי מה שמתאים לך, ואז בהתאמה לזה אתה צריך לחפש אישה שמתאימה לזה, ואז לא יהיה לך כישלון. יהיה לך דווקא הצלחה, אבל שזה יהיה מותם אליך, למטרת החיים שלך ואליך בדיוק, שזה יהיה הכל תפור, מה שנקרא חצי השני שלך.
אני אתן לך דוגמה מתחום אחר, אבל אני מנסה לבר נקודה מאוד מאוד מסוימת. אני מנסה, הולך לרעיון עבודה, למשהו שנראה לי שהוא ממש בול עליי, מאוד רוצה את המשרה הזאת, עושה את כל ההכנות, נכשל. עכשיו אני מחייך, אבל זה לא מצב של להחייך. נאמר שאני גם באמת צריך את זה וזה, ונכשל. איך אני מתייחס לזה? זה למידה בדרך למשהו? רציתי להתקבל למשרה הזאת. נכשלתי. מישהו אחר יתקבל אליה. אני, אורן, נכשלתי. אני לא רואה את זה כלמידה של שום דבר, אני רואה את זה ככישלון, ואני ממורמר, ואני עצוב. איך אני יכול להסתכל על הסיטואציה הזאת אולי אחרת ממה שאני מרגיש?
ודאי שאתה יכול להסתכל אחרת.
איך?
אני לא מדבר מצד הפסיכולוגיה. זה קרנגי עוד דיבר על זה המון, וכל מיני כאלה, הפסיכולוגים למיניהם. אני מסתכל על זה שוב. אתה צריך לראות לא את המשרה עצמה, אלא מטרתך בחיים. לא יכול להיות שמקום העבודה זה יהיה מטרת החיים, כי חיים הם הרבה יותר מהמקום העבודה. זה היום אמנם שאנחנו רואים שבכל מקום עבודה רוצים להפוך את העבודה למטרת החיים.
נכון.
זה ממש עושים מבני אדם מכונות וחיות. אז אם אני הייתי נכשל בעבודה הזאת, הייתי דואג עם מה אני נשאר. יש לי משהו בחיים יותר גדול מהעבודה הזאת או לא? העבודה הזאת זה כל המטרת החיים שלי או אמצעי? אם זה אמצעי, יכול להיות משהו אחר. העיקר שיש לי בחיים, זה הכוכב הצפון שלי. לאליו אני רוצה להגיע. זאת אומרת, אני חייב שיהיה לי בחיים משהו שאף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. ואני לא תלוי בזה באף אחד. אלא רק אני, המטרה שלי ואולי כוח עליון. ואז אני מאושר.
אני צריך שיהיה לי משהו בחיים שאף אחד לא יכול לקחת ממני. עד כה דיברנו על היחס שלי לכישלונות ולמטרות שאני מציב לעצמי. בואו נתקדם בקטע הבא ליחס לכישלונות של אחרים. בבקשה.
עד עכשיו דיברנו על היחס שלי לכישלונות שלי.
כן.
אבל הרבה מאוד פעמים לא פשוט לי להתייחס לכישלונות של אנשים אחרים גם כן. בין אם אני בוס בעבודה, והעובד שלי עושה משהו שנכשל באיזשהו ביצוע של פרויקט, אז מעבר לכישלון שלו עם עצמו, יש את הכישלון שלי בתור, איך אני מתייחס נכון לכישלון שלו בכל המצב הזה, בתור אמא לילדים, בכלל ביחסים בין אנשים, יש לנו ציפיות שמשהו יקרה, והוא תלוי בגורם אחר, וברגע שהגורם השני עושה איזושהי נכשל במשהו, אני צריכה להגיב לזה. מה היחס הנכון?
תלוי למי. אם אני מנהל, ויש לי אנשים שהם חייבים לבצע מה שאני נותן להם, אז אני אחראי על הכל. יכול להיות שאני נותן להם עבודה, והם חייבים רק לבצע אותה בצורה מכנית, פשוטה. אז הכל תלוי בי. איך הסברתי להם, איזה נתתי להם כלים להתמודד, ואיך אני בודק אותם, וכך אנחנו מגיעים ליישום. אם זה אנשים שהם נמצאים בעבודה יצירתית, זה כבר משהו אחר. אז אני צריך לדאוג לכוח יצירתי שבהם, קודם כל לקדם אותם, וזאת אומרת, זה כבר תלוי. או אדם זה מכונה, או אדם זה עם כל האפשרויות להתפתחות הפנימית וביטוי שלו שאנחנו נראה במה שהוא עושה. עם הילדים זה כל הזמן רק ביטוי שלהם. אני לא דורש מילד שיעשה לי שיעורי בית סתם מכנית. אני דורש ממנו השתתפות. עד כמה שהוא מבין שהוא צריך לעשות את זה. שירצה לעשות את זה. שלא ירצה אבל יחייב את עצמו לעשות את זה בגלל החשיבות המטרה היותר גבוהה. וכן הלאה. כאן זה חייבת להיות אצלי גישה לאדם הקטן, שאני רוצה את זה דווקא לגדל בו. ולא שעשית שיעורי בית, איפה זה? למה כן? למה לא? לא.
וכשהוא נכשל במשהו, איך אני כהורה מתייחס לכישלון שלו?
אני יחד עמו יורד לכישלון ולומד למה נכשלים, ולמה אנחנו נכשלנו, לא הוא לבד, הוא צריך לקבל ממני ביטחון מלא.
הרבה פעמים, ככה, ניתן לך איזה סצנה ככה, שקורית בהרבה בתים, הילד מביא ציון לא טוב מהבית ספר, ואז ההורים מאוד מאוד או כועסים, או מה היחס הנכון למשל לדבר כזה?
עד שלא התחלתי ללמוד חומת הקבלה, גם כן הייתי ככה מתייחס. כשהתחלתי ללמוד, אני זוכר לאט לאט שיניתי את דעתי. אנחנו צריכים קודם כל לתת לילד הרגשת הביטחון השלמה, והרגשת האהבה השלמה, שהעיקר זה מה שיש לו. שלא יאבד את זה לחיים. ואז, אחרי שהוא מקבל את זה, אז מתחילים לבדוק במה נכשל. לא שמים לב על זה יותר מדי. זה לא סוף העולם. העיקר הרגשת הביטחון והאהבה שיש בינינו, שהוא יראה שכך הוא צריך להתייחס גם כן לכל החיים וגם לילדים שלו.
ביטחון ואהבה, חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.